שמעתי מאמר יוצא, אמרו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. הנה הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. אמר שיש לפרש הכוונה על הרצון לקבל, הנקרא גוף. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי, יצרתיו אף עשיתי, לכן זהו בסתירה למה שהגוף טוען שהכל בשבילו, היינו רק בתועלת עצמו. והקדוש ברוך הוא אומר להפך, שהכל צריך להיות לתועלת השם. ובגלל זה אמרו ז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לפי זה יוצא כי עיקר המפריד להיות דבוק בהשם הוא הרצון לקבל, וזה ניכר בזמן שהרשע בא, היינו הרצון לקבל לעצמו בא ושואל, מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? וחושבים שהוא מדבר כטענת בן אדם, היינו שרוצה להבין בשכל. אולם אין זה אמת, היות שאין הוא שואל למי האדם עובד. זה בטח טענה שכלית. אם מישהו בעל שכל, מתעורר בו טענה זו. אולם טענתו של הרשע הוא שאלה גופנית, היינו שהוא שואל מה העבודה, כלומר איזה רווח יהיה לך בעבור הנגיעה שאתה נותן. זאת אומרת שהוא שואל, אם אתה לא עובד לתועלת עצמו, מה יהיה מזה לגוף, הנקרא הרצון לקבל לעצמו? והיות שהוא טענת גופנית, אין לו להשיב אלא תשובה גופנית, שהוא הקהה את שיניו, ואלמלא היה שם לא היה נגרל.
מה העניין? באמת, למה בורא יותר צודק מהגוף? למה אני צריך לעבוד נגד הגוף? גוף טוען שיש לו רצונות וש כדאי לי למלות אותם, ובאמת אני מרגיש כך שאני ממלא כל מיני רצונות של הגוף, טוב לי. למה אני צריך לשמוע לבורא? כאילו שני האגואיסטים, אחד אומר תעבוד בשבילי ושני אומר תעבוד בשבילי, ואני צריך לעבוד. מהגוף שאני עובד אני מקבל לפחות קצת איזה משהו תענוגים, מרגיש כדאי איכשהו. מהבורא אני בינתיים לא קיבלתי כלום, כן? לעת עתה מבטיחים שאולי יש משהו, וכך זה העבודה שלנו. אבל למה עדיף זה על זה? כן? מה התועלת? צריכים לברר האם יש תועלת מעבודת השם והאם יש תועלת מעבודת הגוף לצורך הגוף. שזה שונא את זה, נו אז מה? שישנאו זה את זה. אני באמצע צריך לשרת או לזה או לזה כדי לקבל תענוג. למי כדאי לשרת? השאלה ברורה? יש לי שני בלבייטים, שניהם אומרים אנחנו ניתן לך שכר עולם, תעבוד. אז בוא נברר למי כדאי לעבוד. לעבוד אני חייב, כי אני רוצה ליהנות. אז שני הבלבייטים האלה שמדברים תעבוד בקבלה או תעבוד בהשפעה, שניהם בסופם של דבר הם בתור שכר מראים לי כביכול תענוג העתידי שיהיה לי. אז איך אני מסתדר ביניהם? איך אני בוחר למי כדאי לעבוד? שאלה, אני לא יודע אם היא צודק. לאחד קוראים מלך מלכי המלאכים, לשני קוראים מלך, איך?
זקן
וקשיב. זקן זה בסדר גם כן. בקיצור, צריכים לברר. אז מה הוא כותב?
התשובה
גופנית, שהוא עקד שיניו. למה אני צריך לא לשמוע בקולו? במה הוא לא טוב, והשני, היינו, הקדוש ברוך הוא כבעל הבית יותר צודק? אני נמצא לפני שניהם, הייתי אומר שהגוף שלי הרבה יותר קרוב אליי, והרבה יותר גדול, והרבה יותר משכנע. וקדוש ברוך הוא נראה לי כזה קטן, אולי קיים, אולי ישלם, מי יודע. נכון שהוא לא? חס ושלום, זהו, כן? אז בינתיים, המלך זקן וקשיל, הוא כזה, אתה מבין, מכובד ו... ממש תופס לכל ה... והוא אומר, תשפיע, אני אתן לך, אני אשלם לך. בכל שרואים אותו. נקרא נקודה שבלב שם נגיד. בקיצור, מה עושים? ואומרים שההפך הוא נכון. שהוא קטן הזה שנקרא קדוש ברוך הוא, שקטן בעיניי. אתה צריך ללכת בכוח ו... כאילו להעלות אותו, להגדיל אותו, והזקן וקשיל הזה שהוא כל כך מכובד וגדול, ובאמת אתה רואה שיש לך איתו קרבה וקשר והבנה והכל, אתה צריך לתת לו בשיניים. מה זה, זה, זה. נגיד היגיון, ואיפה רואים משהו שכך עושים, לפי איזה חשבון? בינתיים, עד כמה שאני מרגיש, כן, השניים לפניי בצורה הפוכה לגמרי, מה שדורשים מקובלים. על סמך מה ואיך אני אהפוך את זה, לא יודע. את ההופעתם לפניי. נראה.
מדוע? משום שהרצון לקבל לעצמו אין לו גאולה, אפילו בזמן הגאולה. כי עניין הגאולה תהיה שכל הרווחים ייכנסו לכלים די השפעה, ולא לכלים די קבלה. והרצון לקבל לעצמו צריך תמיד להישאר בחיסרון, כי המילוי של הרצון לקבל הוא מוות ממש, והסיבה הוא כי עיקר הבריאה היה לכבודו. זהו תשובה על מה שכתוב שרצונו להיטיב לנבראיו ולא לעצמו. שהפירוש יהיה כי עיקר הבריאה שיהיה מגולה לכל, שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו, הוא דווקא בזמן שאדם אומר שהוא נברא בכדי לכבד את השם. אז בכלים האלו מתגלה את מטרת הבריאה
יש תנאי. אמנם שלפניי נמצאים שני הבעל הביתים האלו, אבל המקובלים אומרים ש הצדק עם בעל הבית ההוא שנקרא קדוש ברוך הוא. למה? כי מה שהוא אומר, הבעל הבית הזה, הוא אומר, אתה תבוא אליי שיהיו לך כלים די השפעה. זה משהו בלתי מוגבל. ואז אני אתן לך שכר גם כן בלתי מוגבל. ומקובלים אומרים, מייעצים לנו, עד שאנחנו לא עברנו את כל ההבחנות כדי להבחין שהבעל הבית שלנו עכשיו, שאנחנו בשמחה עובדים אליו בתקווה שזה ייתן לנו משהו טוב, הבעל הבית הזה באמת לא נותן לנו שום דבר חוץ מניצוץ, מה שנקרא ניצוץ מנר דקיק, ולא ממלא אותנו, וכך אנחנו כל הזמן נמצאים בחיפוש ובריקנות. ובעל הבית השני, כמה שנראה לנו שהוא לא הגיוני בכלל, מה הוא דורש מאיתנו? להשפיע, להגיע למשהו שאין לנו, ואז יהיה דבר לגמרי לגמרי לא מסתדר, לא עם השכל, לא עם הרף, לא עם הכלום. אבל מקובלים אומרים שהאמת שכך, כנראה כך זה נכון, וחייבים להחליף את השימוש שיש לנו טבעי מלידה ברצון ליהנות שלנו, שהשימוש ברצון ליהנות אצלנו הוא כדי לקבל בו וליהנות, שיהיה שימוש כדי להשפיע וליהנות מהשפעה, לא ליהנות כתוצאה מזה שאני משפיע ומגיע לשכר, אלא ליהנות מהפעולה עצמה שאני משפיע. זאת אומרת, אני צריך להחליף את הנוסחה. ממה אני נהנה? לא רק מזה שאני ממלא את עצמי כמו שעכשיו ונהנה, לא לזה להחליף שאני מעלה את האחרים ומזה נהנה, זה נקרא להשפיע על מנת לקבל, אלא ליהנות מזה שאני פשוט משפיע. ההשפעה עצמה היא ללא תוצאה אחר כך אליי, היא המילוי. זאת אומרת, זה לא שנהנים בתוך הרצון לקבל על ידי או קבלה או השפעה, אלה שנהנים בתוך כלים בהשפעה עצמם באור חוזר. כך אומרים מקובלים, שאם האדם יוצא לנוסחה השנייה הזאת, אז בהחלט מתגלים לו חיים נצחיים שלא מרגיש אותם כבר כמו שעכשיו, ורכוש דקבלה אל ורכוש דשפה. אז כל הרווח שמקובלים מעבירים לנו את המידע הזאת טרם שאנחנו בעצמנו נגלה, זה כדי לחסוך לנו שנות הסבל.
עמוד המדלך, תורה א', שורה שנייה. לכן מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד, את מטרת עבודתו, היינו שבכל מעשים שהוא עושה, אם הקדוש ברוך הוא יקבל מזה נחת רוח, כי הוא רוצה בהשתוות עצורה להשם, שזה נקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שכל מה שאדם עושה הוא רוצה בזה שהשם ייהנה מזה, כמו שכתוב, לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם הרצון לקבל צריך להתנהג עמו ולומר לו, כבר החלטתי ששום מנה אני לא רוצה לקבל, מטעם שאתה רוצה ליהנות, להיות על הרצון שלך, אני מוכרח להיות נפרד מהשם. כי שינוי צורה גורם פירוד וריחוק מהשם. והתקווה של האדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון לקבל, הוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה להשם שיזכה שהשם יאיר עיניו ושיהיה לו כוח להתגבר ולעבוד רק לתועלת השם. וזה כמו שכתוב, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש, אותה היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה שלפי בבית השם כל ימי חיי. וכולי, הנה בית השם נקראת השכינה הקדושה. ובאמור נבין, מה שדרשו חז"ל על הכתוב, ולקחתם לכם ביום ראשון, ראשון לחשבון עוונות, ויש להבין מהו השמחה אם יש כאן מקום לחשבון עוונות. ואמר שאנו צריכים לדעת שיש עניין חשיבות בידיעה, שיש אז מגע בין האדם לשם יתברך. כלומר שהאדם מרגיש שהוא נצרך להשם יתברך, היות שהוא רואה אז במצב הידיעה שאין מישהו בעולם שיהיה בידו להגיל אותו ממצבו שהוא נמצא. אם השם לבדו, שעד הוא רואה שאין עוד מלבדו שיכול להציל אותו ממצבו שבו הוא נמצא ולא יכול לברוח משם. זה נקרא שיש לו מגע הדוק עם השם, ואין האדם יודע להחשיב את המגע הזו. כלומר שהאדם צריך להאמין שאז הוא דבוק בהשם, כלומר שרק בהשם הוא כל מחשבתו אז, אין שהוא יעזור לו, אחרת הוא רואה שוב. מה שאין כן, מי שזוכה להשגחה פרטית, שרואה שהכל עושה הבורא, כמו שכתוב, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, ממילא אין לאדם מה להוסיף, וממילא אין לו מקום לתפילה שהשם יעזור לו. כי הוא רואה, אפילו בלי התפילה שלו, גם כן עושה הבורא הכל. לכן, אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים, היות שהוא רואה שגם בלעדו נעשה את הכל מצד הבורא. אם כן, אין הוא נצרך לבורא שיעזור לו לעשות משהו, וממילא אין לו אז מגע עם הבורא שיהיה נצרך אליו, ושיעור אם אין הבורא עוזר לו הוא אבוד. נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן הידיעה אין לו, ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין החיים והמוות ומבקש מחברו שיציל אותו ממיטה. באיזה אופן הוא מבקש מחברו? בטח כל הכוחות שנמצא ברשותו של אדם הוא משתדל לבקש מחברו שירחם עליו ויציל אותו ממוות. בטח שאינו שוכח אף רגע מלהתפלל לחברו, מטעם אחרת האדם רואה שהוא עובד את חייו. מה שאם כן, מי שמבקש מחברו דברים של מותרות שאינם כל כך הכרחיים, אין המבקש כל כך דבוק בחברו שייתן לו את מבוקשו, עד כדי כך שלא יסיח דעתו ממנו מלבקש. נמצא, בדברים שאין להם שייכות לפיקוח נפש, אין המבקש כל כך דבוק בנותן. ולכן כשאדם מרגיש שהוא צריך לבקש מהבורא שיציל אותו ממוות, היינו מבחינת הרשעים בחייהם נקראים מתים, אז גם מגע בין האדם לבורא מגע זו. לכן אצל הצדיק מקום עבודה שיהיה נחוץ לעזרת הבורא, אחרת הוא אבוד. וזה הצדיקים משתוקקים, היינו למקום עבודה, מכדי שיהיה להם מגע הדוק עם הבורא.
שאלה, מאיפה אני אקח רצון כזה? אם הייתי יודע שזה המוות, אז הייתי ודאי רץ לבורא. הבעיה היא שאני לא מרגיש אף פעם שזה המוות. למה? אם אני נמצא עדיין בכלים לקבלה, בשבילי מוות שאני בכלים לקבלה מרגיש ריק. והמילוי שלהם זה בשבילי חיים. זה החיים שלי, מה אני אעשה? כאן אומרים, אתה צריך להגיע לחיסרון, שאתה תרצה להשפיע, ואז אתה בוכה ופונה לבורא, שהחיסרון שלך הוא להשפעה ואתה לא יכול לבצע, כן, לממש אותו, שאתה רוצה להשפיע, והאכזרי הזה, האגו שלי, הרצון לקבל שלי לא נותן לי, אז אתה תעזור לי שאני אוכל את זה לעשות. ואיך אפשר להיות במצב כזה? אם אני כבר במצב כזה, אז בטח שאני אצג שם כנראה ואשתדל לבקש מתוך המצב עצמו שיתגלה. אבל בינתיים אני לא רואה שזה בכלל מציאותי להיות במצב כזה. לרצות להשפיע, להגיע לצעקות כאלו. איפה החסרונות לזה? כאילו הבעל הסולם אומר לנו משהו ש... מצב מוגמר כאילו, כן? שכבר כבר נולד בי, כבר נמצא בי, כן? מתייצב כך. נו, אז מה אני עושה? תקרא עוד פעם. בדרך כלל אבל, משהו כזה. קודם דיברנו על רצון לקבל, אבל אדם צריך, כאילו, צריך. אבל אם לא צריך, מה לעשות?
תשובה, מה שאם כן, בעמוד למד א', מה שאם כן, מי שזוכה להשגחה פרטית,
או, מה זאת אומרת?
שרואה שהכל עושה עבורי.
או, אם לזכות לזה, כן,
כמו שכתוב שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים.
נו, כן,
ממילא אין לאדם מה להוסיף, וממילא אין לו מקום לתפילה שהשם יעזור לו, כי הוא רואה אפילו בלי התפילה שלו גם כן עושה הבורא הכל.
אז בשביל מה לבקש? ואז מצב הזה טוב או לא? לא. מה רע? אז אנחנו נמצאים כמו שהיינו קודם בשליטת האגו, עכשיו נמצאים בשליטת הצד השני. זאת אומרת, אין לנו עצמאות בזה בכלל, לא אנחנו. יצאנו משליטה אחת, נכנסנו לשליטה שנייה. כן?
לכן אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים, להיות שהוא רואה שגם בלעדו נעשה הכל מצד הבורא. אם כן, אין הוא נצרך לבורא שיעזור לו לעשות משהו, וממילא אין לו אז מגע עם הבורא שיהיה נצרך אליו בשיעור. אם אין הבורא עוזר לו, הוא אבוד.
נגיד כמו איזה תיוק, כן, דומם, צומח, חי, שפועלים מתוך הדחפים מה שיש להם, או על מנת לקבל, על מנת להשפיע, מה זה חשוב? אם זה בא מטעם הטבע, שיש משהו שמחייב, ואתה מבצע, כמו בעל הבית ופועל, שאחד משלים לשני, אין בזה שום דבר עצמאי, שאפשר להגיד שזה בריאה. אין בריאה. אלא יש אותו הבורא שפועל כנגד הרצון לקבל שהוא ברא, משחק עם הלוויתן, לשום דבר לא יותר. מתי מתחיל להיות האדם? נו?
נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן היגיעה, אין לו. ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין החיים והמוות, ומבקש מחברו שיציל אותו ממיתה. באיזה אופן הוא מבקש מחברו? בטח כל הכוחות שנמצא ברשותו של אדם, הוא משתדל לבקש מחברו שירחם עליו ויציל אותו ממוות. בטח שאינו שוכח אף רגע מלהתפלל לחברו. מטעם אחרת, האדם רואה שהוא אובד את חייו. מה שאם כן, מי שמבקש מחברו דברים של מותרות, שאינם כל כך הכרחיים, אין המבקש כל כך דבוק בחברו שייתן לו את מבוקשו עד כדי כך שלא יסיח דעתו ממנו מלבקש. נמצא בדברים שאין להם שייכות לפיקוח נפש, אין המבקש כל כך דבוק בנותן. לכן כשאדם מרגיש שהוא צריך לבקש מהבורא שיציל אותו ממוות, היינו מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, אז המגע בין האדם לבורא, מגע הדוק. לכן אצל הצדיק מקום עבודה שיהיה נחוץ לעזרת הבורא, אחרת הוא אבוד. וזה הצדיקים משתוקקים, היינו למקום עבודה, לכדי שיהיה להם מגע הדוק עם הבורא.
זאת אומרת, איפה יש עצמאות האדם, שיש סתירה בתוכו, בין מה שהוא ומה שצריך נגיד להיות, והדבר הזה הוא גם כן שהוא בלתי רציונלי לפי המחשבה, לפי חשבון האדם. אם אדם עושה את החשבון הבלתי רציונלי, לא בעד אלא כנגד מערכת השיפוט שלו, מערכת המחשבה, הביקורת, מערכת המחקר שיש בו, כן, הכל מה שהוא עושה, ועושה מאמצים לעשות ההפך, וזה בעצם הוא בונה את עצמיותו. כל הדברים בעד, שהוא רק בוחר מה טוב ורע, בזה הוא לא שונה מבהמה, שכך תמיד עושה. זאת אומרת, גם לחיות ובהמות יש להם חושים, וגם יש להם שכל שפועל איך להשיג מה שהם רוצים. ומתי אפשר להגיד שיכול להיות משהו מעבר לבריאה, אם יש סתירה בין מערכת שנמצאת באדם, זה נקרא מר ומתוק, ובין אמת ושקר, שהוא מתחיל לפתח מערכת שהיא לגמרי ההפוכה ממה שיש בו. ועל פני מה שיש בו, אם הוא מפתח את זה, אז הוא יוצא מן הטבע. רק בתנאי הזה. אחרת הוא יהיה חיה יותר משוכללת. זה הכל. נקודה הזאת מובנת או לא? מה יהודה?
ובזה שהוא מבקש עזרה מהשם, זה לא נקרא שהוא...
על זה אפשר לבקש עזרה מהבורא, בגלל שאתה רוצה שיהיה בך מערכת, כוחות, שכל, תפיסה שאין לך. אתה עכשיו רוצה לבנות בך משהו ש, 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 שאתה לא מסוגל. רק אתה יודע שאם לא יהיה לך המבנה הזה החדש, אתה נשאר בהמה. זאת אומרת, אתה פועל רק לפי הנתונים מה שיש לפניך, ונמצא באבוץ, או מצב שאתה נמצא, נראה לך אולי כבר שאתה נמצא בגלות, היינו ב... איך להגיד? בשליטת הכוחות עבורי. רצון לקבל הוא גם כן, פרו זה אותו בורא, רק העורף. אז אנחנו צריכים להבין שלהיות עצמאים אנחנו יכולים רק בתנאי שפועלים מתוך הטבע שלנו, למצוא קיום מחוץ לטבע. עוד פעם כמה שורות אלה ותקרא.
שוב אנחנו חוזרים לעמוד למד א', שורה ממנו. נמצא בדברים שאין להם שייכות לפיקוח נפש, אין המבקש כל כך דבוק בנותן. לכן כשאדם מרגיש שהוא צריך לבקש מהבורא שיציל אותו ממוות, היינו מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, אז המגע בין האדם לבורא מגע הדוק. לכן אצל הצדיק מקום העבודה שיהיה נחוץ בעזרת הבורא, אחרת הוא אבוד. בזה הצדיקים משתוקקים, היינו למקום עבודה, בכדי שיהיה להם מגע הדוק עם הבורא.
כן. מה?
צריך לשמור, להשתדל לפחות, לשמור כל הזמן על המתח הזה של ממש הצלת חיים בכל רגע.
לשמור על המתח, להציל את חיים כל רגע. יש כמה סוגי עבודות, יש כמה מצבים, לא דווקא. כן, בסדר, אנחנו משתוקקים, נכון, אבל לא שנמצאים כל הזמן בזה. יש זמן של הדביקות, של הודעה, של התודעה. זה לא שכל הזמן. התפילה היא כוללת כמה מצבים, כמה סדרי קשר בין אדם לבורא. מה שכן, שחייבים להגיע למצב שיש לפנינו כוח שרק איתו יש לנו עסק, וכל היתר הדברים שבעולם זה מערכות דוממות שלא יכולות לשנות ולהשפיע עלינו כלום, ורק איתו יש לי עסק. עכשיו, איזה עסק יש לי איתו? להשמיד בינינו כל המערכות. זהו. כי גם מערכת הקדושה אני לא צריך. אני צריך להתעלות מעליה גם. אז אם אדם מתאר לעצמו שהוא נמצא מול כוח האחד, וכל היתר הוא פשוט צריך להרוס, שינהל את עצמו על זה, ומה שעכשיו המערכות יתחילו לבלבל אותו, אם הוא יפעל בהתאם בכל זאת לכוח אחד ולהריסתם, זה יהיה נכון. גם בימין וגם משמאל. נו.
אז
הוא
אומר,
אם
הצדיק
מרגיש
שהוא צריך לבקש
מהבורא
שיציל אותו
ממוות,
היינו מבחינת
רשעים
בחייהם נקראים
מתים,
ובאמור יוצא, אם הבורא נותן מקום עבודה, אז הצדיקים היו שמחים מאוד. לכן דרשו ראשון בחשבון עוונות, שזהו שמחה להם, מזה שיש להם עתה מקום עבודה. היינו שנעשה עתה נצרכים להשם, ויכולים לבוא עתה על ידי מגע הדוק עם השם. היות כי אין לבוא אל היכל המלך, אלא בשביל איזה צורך. וזה שכתוב, ולקחתם לכם. לכם דייקה. והטעם הוא משום שהכל הוא בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, הבורא יכול לתת אור שפע, כי זה יש לו. מה שאם כן חשקות במקום חסרון, זה אין בגבולו. והיות שיש כלל, כי רק ממקום חסרון יש יראת שמיים, במקום חסרון נקרא הרצון לקבל, זאת אומרת שרק אז יש מקום יגיעה במה שהוא מתנגד, שהגוף בא ושואל מה העבודה, ואין האדם מה להשיב על שאלתו, והאדם מוכרח לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, כשור לעול וכחמור למסע, בלי שום ויכוחים, אלא אמר ונעשה רצונו. זה נקרא לכם. כלומר, עבודה זו שייך לכם, דייקה, ולא אליי. כלומר, עבודה מה שהרצון לקבל שלכם מחייב אותו.
שאלות. כן.
איך צריך לסדר את הבקשה הזאת שהיא תהיה נכונה, זאת אומרת, האלגואיזם ודרך הקבוצה ולא אלגואיזם?
אם יש רצון. קודם כל, בקשה לא יכולה להיות ללא רצון. לא באים, כמו שכתוב, למלך בלבוש שק. חייב להיות רצון. רצון גדול. אם יש לך רצון קטנים, אתה לא נכנס למלך, אתה נכנס למישהו קטן. ושרצון הזה הוא יהיה בהתאם ל... מה בדיוק אתה רוצה? זאת אומרת, הבעיה שלנו היא, כל העבודה שלנו זה לאבד את הרצון. זה הכל. כן.
אני רוצה את ההשפעה לעצמי, או אני רוצה שהחברים שלי יהיה יכולת ההשפעה עליי, או איך אני צריך לסדר?
מה שאתה רוצה אתה שואל אותי? אני לא מבין שאלה בכלל. אתה שואל אותי מה אני רוצה. אתה צריך לדעת מה אני רוצה.
אני לא יודע מה זה השפעה.
מה אני רוצה ככה? כשאלה. מי יכול לדעת חוץ ממך? לאיזה שאלה אתה רוצה לצאת, להגיע? אני לא יכול להסביר לך לאיזה שאלה, מפני שאם אני אגיד לך, זה בכל זאת לא יצא מתוך הלב. שאלה זה נקרא שואלים על הגשמים, כמו שהוא אומר. מה זה נקרא שואלים על הגשמים? שאדם יודע שאם לא יגש, הוא ימות. פשוט מאוד. חד וחלק, כל טיפה שעכשיו נופלת, בשבילי זה עוד יום לאכול ולחיות. זה נקרא שאלה. אז עד שאתה לא מרגיש את זה בצורה כזאת מתוך הלב, שאתה נמצא ממש עבוד, תלוי ממש בגשם, גשם מהשמיים, אז זה לא שאלה. אז איך אני בצורה מלאכותית, ככה מפה לאוזן שלך, יכול להגיד לך איזה שאלה? כן.
אנחנו אומרים שאנחנו גם עושים איזשהו משחק. לדוגמה, מתחייב הלומד, למה הוא מתחייב? הוא מתחייב גם אם אין לו רצון לבקש את הדבר הזה. אז מה לבקש?
זה נכון, אנחנו נמצאים במצב שרצון אין לנו, וחייבים להגיע בכל זאת לרצון. אז צריכים להתפלל, מה שנקרא, רצון שאין לו רצון. תפילה לפני התפילה. יהיה רצון מלפניך. כשאדם בוכה, ואומנם שבכי הזה זה כמו תינוק קטן, אבל לאט לאט, על ידי זה שמקבל התרשמות מהקבוצה, על ידי זה שמרבה בזה, מגיע להשפעה מהאור מלמעלה, שהוא מברר לו רצונות הנכונים. ואז הוא מרגיש את הרצון האמיתי. אבל לא לפני שהוא מרגיש רצון אמיתי, זה עובד. הפעולה שלפני זה צריכה להיות כמו שאנחנו תמיד מדברים, בזמן השיעור בעיקר, על ידי הכוונה שאני רוצה להגיע למצבים שמדברים בספר, שהם מצבי ההשפעה, שהם מצבי הדביקות בכוח ההשפעה, שאני לא רוצה את זה בעצם, אבל כביכול, כמו שכתוב, אני מתחייב, אני רוצה שיקרה זה דבר כזה, אמנם שהרצון שלי הוא לא רצון האמיתי, אי אפשר להיות ברצון לקבל ולבקש ולבכות על ההשפעה, אבל זה מה שאני חייב לעשות כדי להשיג, כמו שדיברנו קודם, עצמאות. כדי לצאת מתחת שליטת הנברא ומתחת שליטת המורה, להיות עצמאי, לא תחת רצון לקבל ולא תחת רצון להשפיע. תקרא, אנחנו נכנסנו קצת יותר פנימה ומרגישים עד כמה שהדברים עדיין כבר מתחילים להיות רופפים כאלה. בסדר, אז לא נתעמק. אתה יודע, כמו שצוללת, בודקים אותה עד כמה שאפשר ונמצאים לא יותר למטה. כמה שמסוגל לסבול. כמה שיש אפשרות לצוף בשליטה. עד הגובה הזה. עד העומק הזה. נו.
שורה מה שאם כן, בעמוד המבט, שורה זה. מה שאם כן, אם השם נותן לו איזה הערה מן השמיים, אז הרצון לקבל נכנע, והוא מתבטל אז כנר בפני אבוקה. וממילא אין לו כבר יגיעה, כי הוא כבר לא צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, בדרך הצפייה, כשור לעול וכחמור למסע. כמו שכתוב, אוהבי השם שימאו רע, שפירושו, כי רק ממקום הרע נמשך אהבת השם. כלומר, בשיעור שיש לו שנאה לרע, היינו שהוא רואה איך שהרצון לקבל מפריע לו מלהגיע לשלמות המטרה, בשיעור הזה הוא זקוק שיזכה לאהבת השם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש שיש לו רע, אין הוא מסוגל לזכות לאהבת השם, כי אין לו צורך לזה, מטעם שכבר יש לו סיפוק בעבודה. ובאמור, אין לאדם להתרעם בזמן שיש לו עבודה עם הרצון לקבל, בזה שהוא מפריע לו בעבודה. ואדם בטח היה יותר צבע רצון אם הרצון לקבל היה נעדר מהגוף, היינו שלא היה מביא לאדם את שאלותיו, להפריע לו מהעבודה של קיום תורה ומצוות. אלא, האדם צריך להאמין שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה בא לו מלמעלה. כי מן השמיים נותנים לו כוח הגילוי של הרצון לקבל, מטעם שדווקא בזמן שהרצון לקבל מתעורר, יש מקום עבודה שיהיה לאדם מגע הדוק עם הבורא, שיעזור לו להפוך את הרצון לקבל
פה על מנת להשפיע, והאדם צריך להאמין כי מזה נמשך נחת רוח לבורא. מזה שהאדם מתפלל אליו, שיקרבהו בבחינת הדבקות הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה ועל מנת להשפיע. ועל זה אומר הבורא, ניצחוני בניי. היינו, אני נתתי לכם את הרצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.
נגמר בזה.